שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו בפרק הרביעי, דיברנו על העקרונות של התפיסה של העניינים שהם העניינים המידותיים. אז רק נחזור במהירות. אמרנו כשאנחנו מגדירים האם הפעולה היא חיובית או האם ההתעוררות בנפש היא חיובית או לא, אנחנו מגדירים על פי השכל. האיזון זה בעצם שאתה מתכלל את כל הצדדים ואתה מחליט על המעשה המאוזן שמביא לידי ביטוי את היתרונות שיש בשני הצדדים. אז מכאן הגענו להסבר למה הרמב״ם מחלק את זה לקבוצות של שלוש, ובעצם מתייחס לאופן של התפיסה שלנו את העניינים של ההתעוררות הראויה מתוך האיזון הזה. לכן הוא מציג את שני הצדדים, בעצם אומר הדבר החיובי זה לעשות את הטוב שיש בשניהם ולהימנע מן הרע שיש בשניהם. כלומר כל קצה מאזן את הקצה השני מבחינת השיקול של השכל, וכשאתה מביא את המתעורר שלך להיות במצב כזה, אז אתה נמצא במצב המתוקן. אומר הרמב״ם, אנחנו ממשיכים, ופעמים יטעו בני האדם באלו הפעולות ויחשבו אחד משני הקצוות טוב ומעלה ממעלות הנפש. כן, זאת אומרת, לפעמים יש טעות אצל האנשים בשיקול הדעת, כלומר, זה טעות בשכל. כלומר, בחוסר ההבנה, פעמים יחשבו, אז הוא מביא דוגמה, פעמים יחשבו הקצה ראשון טוב, כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה, קצה ראשון זה הקצה של ההתעוררות היתר, נקרא לזה ככה, זה הקצה הראשון, והקצה ההפוך זה הקצה של החוסר התעוררות כלפי אותו עניין, ויש את האיזון, כן, שהוא, כמו שאמרנו, גורם להתעוררות מאוזנת שלוקחת בחשבון את החסרונות ומביאה לידי ביטוי רק את הדברים החיוביים. והנה יש פעמים טעויות, טעויות בשיפוט השכלי. ויקראו המוסרים עצמם לסכנות גיבורים. כן, כלומר רואים איזה מישהו שהוא מתנהל באופן מופרז מבחינת העניין של ההתמודדות עם סכנה, והם חושבים הנה הוא גיבור. כשראו מישהו תכלית ההסתכנות, סימת אפשר בכפו, זאת אומרת, עד כדי כך, מפיל עצמו למיטה בכוונה, ופעמים שינצל במקרה, שבחו בזה, אמרו זה גיבור. כן, כמובן זה שטות, כי שוב, תמיד צריך לחיות על פי מסקנות השכל. מסקנות השכל זה בעצם הבירור של האופן הנכון שבו אתה צריך, זה הכלי שבעזרתו אנחנו חיים בצורה נכונה, ופעמים יחשבו הקצה האחרון טוב. כלומר, הקצה האחרון זה כוונה חוסר ההתעוררות. כמו שאמרנו, שבמתעורר בעצם יש בו את הצד של האהבה ואת הצד של השנאה. כלומר, את הצד של ההתעוררות, הצד של בלימת ההתעוררות. ואמרו, הנעדר רגשת הביזיון סבלן. כי אנחנו מדברים בתחום של היחס של האדם אל הכבוד. אז יש את האיזון, כלומר, לא לרדוף אחרי כבוד, ומצד שני גם לא להיות איזה אחד שלא אכפת לו מביזיון. והלעצל מסתפק בחלקו. כן, בעצם לא עושים את ההבחנה. והנעדר ההרגשה בהנאות לעוב את טבעו נזהר. כלומר, אדם שהוא לא אדיש כלפי הנאות הגוף, וזה בגלל, כמו שאומר הרמב״ם פה, זה בגלל ליקוי. עוב את טבעו זה כוונה מין גסות כזאת, שהנפש לא מספיק עדינה כדי להרגיש בזה. אבל זה האופן מן הטעות, יחשבו גם כן הבזבוז והפזרנות מן הפעולות המשובחות. הנה, אדם הוא נותן, אבל בעצם הוא לא נותן, הוא מפזר. וזה כולו טעות, ואומנם משובח באמת המצוע, ולאו ראוי לאדם לכוון, יש כל פעולותיו כולן תמיד לזה המצוע. לפי שאמרנו, זה מאוד מובן, מה שהרמב״ם אומר, פשוט, ברגע שאתה לא לוקח בחשבון את החסרונות שיש בקצה, לא משנה איזה קצה זה לא יהיה, זאת אומרת, אתה טועה בשיקול הדעת. פשוט, מה שצריך לעשות, זה צריך לראות לנגד עינינו את ההקשר של הדברים, ואז לחשוב מה הדבר, תודה, מה הדבר שבעצם מייצג בצורה נכונה את העניין הראוי ואיזה דברים אינם ראויים, ולהביא לי ביטוי רק את הדברים הראויים. טוב, עד כאן לגבי ההבנה של מושגי הטוב והרע, וכמו שהזכרנו שבסופו של דבר לא מספיק לנו שישאר ברמת השכל, זה השלב הראשון שאנחנו צריכים שבשכל זה יהיה ידוע ולא נעשה טעויות בשיקול הדעת, ו לאחר מכן אנחנו צריכים להביא את המתעורר אל המצב הזה שההתעוררות הספונטנית שלו מתאימה למושגי השכל. והשאלה איך עושים את זה? עד עכשיו לא דיברנו איך עושים את זה, דיברנו מה צריך לעשות, אבל לא דיברנו איך עושים את זה. כותב הרמב״ם, ודע כי אלו המעלות והפריטות אשר למידות, אמנם יקנו ויתיישבו בנפש בחזרה לפעולות האהובות מזו המידה פעמים רבות בזמן ארוך, והתרגלנו עליהן. ואם הפעלות האלה טובות יקנה לו מעלה, ואם הוא רעות יקנה לנו פחיתות. ומפני שהאדם בטבעו מתחילת בריאתו אינו לא בעל מעל ולא בעל חיסרון, כמו שבפרק השמיני, והוא יתרגל בלא עשויות לפעולות מקטנותו, כפי מנהג קרובה ואנשי מדינתו, ואפשר שיהיו אותן הפעולות ממוצעות, ואפשר שיהיו מותירות או מחסרות כמו שסיפרנו, ויהיה האיש הזה כבר חלתה נפשו, צריך שינהגו ברפואתו כדרך רפואת הגופות בשווה. הכוונה בשווה, הכוונה באופן מדויק. כמו שהגוף, כאשר יצא משיוויו, נראה לזיסת נתב ויצא מאוד כנגדו בהפקוע, שישוב על השיווי, ששווה נסתלק לדלם אותו ההפך, ונשוב לעשות לו מה שישרו על שיוויו, כנעשה במידות בשווה. זאת אומרת, יש הקבלה מדויקת בין מה שעושים בגוף לבין מה שצריך לעשות ביחס למידות. אני רוצה להמשיך עוד לשתי שורות, ואז אני אחזור על כל מה שקראנו עכשיו. משל זה, אם נראה האדם שקנה לו תכונה בנפשו, יקמץ בעבורה עם עצמו, זאת אומרת, קמצן. קמצן, אמרנו, זה נוגע ביחס להוצאות של הממון שנוגעות אליו, לא ביחס לנתינה לאחרים, ביחס לעצמו. אז הוא מקמץ את הממון, וזו הפחיתות מפחיתות הנפש. כי הרי אדם צריך לשלוט עם המון בצורה נורמלית, בצורה בריאה, כן, מתי שצריך לתת, לא לפזר, אבל מתי שצריך לתת, אז הוא נותן, מתי שצריך להוציא הוצאת ממון, כדי לחיות באופן תקין, אז צריך להוציא, מתי שלא, אז לא. אבל פה אם הוא מקמץ, זו פחיתות בפחיתות הנפש, זאת אומרת, מצב המתעורר שלו, כי אם באופן ספונטני מתעורר לדבר הזה, הוא מצב גרוע. המעשה אשר עשה הוא פעולת הרע, כמו שבארנו בזה הפרק, פעולת הרע הכוונה, על פי שיקול הדעת השכלי, זה לא נכון לעשות את זה, הרי זה הרע והטוב, על פי השכל. הנה, כאשר נרצה לרפא, זה יכול, אם לא נצווה בעין יפה, הכוונה היא בנדיבות, שזה כמי שירפא, מי שגבר עליו חום, בדבר שווה, בדבר בריאים כל יום. ואומנם ראוי להניעו לעשות פעולת הביזבוז פעם אחר פעם, תיקפל עליו פעולת הביזבוז כמה פעמים, עד שאסור מנפשו התכונה המחייבת הקמצנות, וכמעט תיקנו את תכונת הביזבוז, זה יקרוב אל עשו פעולת הביזבוז, סבור תמיד פעולת היפה, וקבלן עצמו לעולם, ולא יותיר ולא יחסר. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, מה השיטה לתקן את המידות? אז ידוע, וכולם אומרים את זה, שהרמב״ם אומר, תלך לקצה, ודרך זה שאתה הולך לקצה, ואתה עושה את זה כמה וכמה פעמים, אתה מרגיל את הנפש, בסופו של דבר, לדבר המאוזן. טוב, כך לכאורה, אבל אנחנו רוצים להבין את כל הדברים של הרמב״ם, ובואו נתחיל בשאלה הפשוטה, כשמה הרמב״ם עושה לנו את ההקדמה הזאת, כי אלו המעלות הפחיתות אשר למידות, ויקנו בהתלטבו בנפש בחזרה לפעולות וכולו, שבעצם פה הוא לא מדבר על איך מתקנים, אלא הוא מדבר על איך קרה שהנפש שלנו נעשית בעלת מידה מסוימת. ההקדמה הזאת של הרמב״ם היא נחוצה לו כדי להסביר את הרפואה, כן? אם אני אחלק את הדברים שקראנו, אז אם תהיו איתי, אז בואו ניתן כותרות קצת. למה שקראנו. מהמילה ודע, כי לא אמרנו את פחיתות של המידות, יקלו ויתיישו בנפש, הרמב״ם כותב, עד המילה, הנקנה לנו פחיתות, משהו כמו 4 שורות, בהוצאה הזאת, אז בשורות האלו הרמב״ם מסביר איך נוצרות המידות. איך נוצרות המידות בנפש. אחר כך הוא פנה שאדם בטבעו בתחילת בריאתו, הוא מנמק למה התיאוריה שלו מקודם, של איך שנוצרות המידות בנפש, היא תיאוריה נכונה. זה מהמילים, מפני שהאדם בטבעו מתחילת בריאתו. כן? עד המילים, כדרך רפואת הגופות עד המילים, כדרך רפואת הגופות בשווה, הוא מסביר, הוא מנמק למה הדברים שהוא אמר מקודם, ביחס לאופן שבו נוצרו המידות, הוא נכון, כלומר, הוא אומר סיבה לדברים הקודמים שלו. 100 מילים הוא כמו שהגוף, כאשר יצא משיוויו וכולו, כן, עד, לא קראנו את זה, עד וזוכרהו, הוא מסביר את דרך הרפואה. אנחנו עכשיו נלמד בעצם את הדברים של הרמב״ם, ננסה להסביר אותם לפי 3 הכותרות שאמרנו. נתחיל קודם כל בתיאוריה, הראשונה, איך נוצרות המידות. הרמב״ם אומר, המידות נוצרות, אני לא אקרא את זה שוב פעם בפנים, זה בחלק הראשון שאמרנו, המידות נוצרות על ידי זה שאדם עשה פעולה וחזר עליה הרבה פעמים. כך נוצרת מידה. תשאלו, מה זאת אומרת? זה האופן היחיד שכך נוצרת מידה, מה זאת אומרת? אדם לא נולד עם מידות מסוימות? ברוך אתה. והראיה שאדם נולד עם מידות מסוימות, זאת אומרת, זה לא דווקא מצד שהוא עשה פעולה כמה וכמה פעמים, כן? הרי שוב, פעם אני קורא את מה שהוא כותב, ואני אסביר את השאלה שלי, שאלה פשוטה. העם כותב, ודע כי אלו המעלות והפחיתויות אשר למידות, זאת אומרת, המידות בנפש נוצרו, ייקנו ויצשו בנפש בחזרה לפעולות אוהבות מזו פעמים רבות זמן ארוך. ורק אחרי משך זמן ארוך שאדם חוזר על הפעולה הרבה פעמים, אז זה הופך להיות מידה בנפש. עכשיו, אני על זה שואל, הרי לכאורה זה לא נכון, יש דברים מולדים. והראיה, בואו תקחו שני תאומים. כן, ילדים תאומים שנולדו. אתם יכולים לראות שיש הבדלים מהיום שהם נולדו, בתגובה שלהם לכל מיני הקשרי מציאות. בואו נניח שהאימא מתעכבת מלהאכיל אותם. זה מספיק בכל יום, תשאלו ההורים לתאומים, אם יש לכם איזה קרובי משפחה תאומים, תשאלו אותם. האימא שלהם תגיד לכם, מהיום הראשון שהם נולדו, היה הבדלים ביניהם. כי אחד, ברגע שהאימא מאחרת חצי דקה, הוא מתחיל לצרוך צרכות תמים כאילו הוא בא איזה מחבל. והשני רגוע וזה בסדר. אולי אם יהיו חמש דקות, יעברו, אז הוא התחיל ככה קצת להשמיע איזה שהם קולות כאלה וזה ופה ושם. מה הייתם מסבירים? מה ההבדל ביניהם? זה ביום הראשון או השני. ביום הראשון האימא לא שמה לב עדיין ככה עייפה. אבל ביום השני. מה, אתה רוצה להגיד שזה התרגלו במשך זמן ארוך? כלומר, איך הייתם מגדירים? הראשון הוא קצר סבלנות, או בעל תאוות, או לא משנה מה זה לא יהיה. והשני הוא בעל אורך רוח, וסבלן יותר. נכון? זה ההבדלים ביניהם. קחו את מה שכתוב פרשת תולדות, על עשיו ויעקב, והתרוצצו הבנים בקרבה. זאת אומרת, כבר אתה רואה שכבר עוד בשלב העיבור אפילו, בזמן שאדם מעובר, יש כל מיני דברים שכבר קיימים בו. אז איך הרמב"ם אומר שהמידות נרכשות רק על ידי פעולות חוזרות ונשנות במשך זמן ארוך? שכולנו יודעים שיש משהו כזה, מה שנקרא מידות מולדות. אז הרמב"ם יודע שאנחנו נשאל את השאלה הזאת. בגלל זה הוא כתב את המשפט הבא. ומפני שהאדם בטבעו מתחילת בריאתו אינו לא בעל מעלה ולא בעל חסרון כמו שנבאר בפרק השמיני. אז הרמב"ם אומר דבר כזה, הוא ישמע לכם מפתיע, אבל אני חושב שזה מה שהוא אומר פה וגם מה שהוא אומר בפרק שמיני, וגם ראינו שאני חושב שהוא רמז לדבר הזה כבר עוד קודם לכם, אבל זה הכוונה שלו גם פה. כל הנפשות במצב הבסיסי שלהם, בנקודת האפס, במצב הבסיסי, כולם שוות. אדם לא נוצר בעל מעלה או בעל חיסרון. זאת אומרת, אין הבדל במצב הראשוני של הנפש, במצב הראשוני אין בנפש מידות. כלומר, המתעורר, נקרא לזה, הוא בשלב הזה, בשלב האפס, הוא ניטרלי. אצל כל היצורים האנושיים. לא משנה לאיזה הורים נולדת, באיזה תרבות אתה הולך להיות, בנקודת האפס כל הנפשות שוות. אני מחיש את זה ככה. הרי הנפש היא, כמו שדיברנו על זה, ישות. נקרא לה רוחנית. שמתמזגת עם הגוף. כן? נפשות נמצאות באיזשהו מקום, במקום לא במובן המטאפורי, כן, נמצאות, כן, הן קמות, הן עובות. הנפש במצב הבסיסי שלה היא אפס, אין בה במתעורר שום תנועה. אז תאמרו, אז מה פשר עשיו ויעקב ומה פשר התאומים שהזכרנו ורואים של תינוקות שונים, אחד ככה, אחד ככה. אז אומר הרמב״ם, ההבדל הוא בנטייה, לא במציאות של המתעורר עצמו. המציאות של המתעורר עצמו היא אפס, כלומר אין בה שום דבר בנקודה הזאת, לא יוצר שלנו איזושהי אפשרות למדוד מה יש במתעורר בנקודת ההתחלה, אז אנחנו נראה כלום. מה שיוצר את המידות זה החזרה על הפעולה כך וכך פעמים. אבל מה כן יש בנקודת ההתחלה? נטייה. אבל אני רוצה להוסיף עוד משפט. חשוב. הנטייה הזאת היא לא קיימת בנפש מצד עצמה. הנטייה, כלומר, העובדה שאנחנו יכולים לראות נטייה שונה אצל תינוקות שנולדו, אולי אפילו בזמן העיבור כבר, כבר שהם עדיין עוברים, אז אנחנו נוכל לראות הבדלים. הסיבה היא בגלל הגוף, לא בגלל עצם הנפש. זה הרמב"ם כותב בפרק שמיני, גם פה הוא בעצם אומר את זה. כלומר, ההבדלים בנטייה בין בני אדם הם בגלל הסביבה שהנפש פועלת בה. לא בגלל עצם הנפש. זאת אומרת, במילים אחרות, כולכם, כולל אותי, כולל כל היצורים האנושיים שנמצאים בכדור הארץ, קיבלו בדיוק את אותה נפש. מאיפה מתחילים ההבדלים בינינו? במה שאנחנו קוראים לזה נטייה, הם מתחילים מהגוף השונה. יש גוף שונה לבני אדם. אין שני בני אדם עם אותו גוף. זהים בגוף ברמה חברים ושסה גידים. אין זהות בגוף. הגופים הם שונים אחד מהשני. ואפילו שינוי קטן בגוף יכול לגרום, בגלל היחסים בין הנפש לגוף, נטייה בנפש. זאת אומרת, זה יגרום לנפש לצאת לפועל באופן מסוים. זאת אומרת, נחדד את זה. בואו ניקח את שני התינוקות שתאומים, לצורך העניין הזהים אפילו. דרך אגב, בתאומים זהים, יש הרבה פעמים גם דמיון, תשימו לב, יש גם דמיון בתכונות שלהם. לא רק במראה החיצוני. לעומת תאומים שאינם זהים, אז יש יותר פערים ביניהם מבחינת התכונות. והסיבה להבדל בזה, זה מה שאנחנו אומרים. כלומר, בתאומים זהים, גם הגוף הוא די דומה. ולכן התכונות שלהם יהיו יחסית דומות, אבל לא בהכרח. כי הבדלים קטנטנים, קטנטנים, שיכול להיות שהם לא נראים, רק אם נעשה, אני יודע, CT, MRI, כל מיני בדיקות כאלה, אנחנו נראים הבדלים קטנטנים, שיכולים להיות משפיעים מאוד על מה שיקרה לנפש. למרות שהנפש היא זהה אצל כל בני האדם. אתן לכם דוגמה להבדלים קטנטנים. אנחנו יודעים היום שהאיבר המשמעותי ביותר מבחינת התפקוד הנפשי זה המוח. המוח יש בו אין ספור נימי דם ואין ספור חלקיקים קטנטנים. ההבדל בין אדם עם פיגור שכלי, כבר, שזה ממש הפרעה קשה, לבין בן אדם נורמלי, זה בחלקים מסוימים של המוח. זה ההבדל. כן, שאתה לפעמים צריך לנבור הרבה כדי למצוא את המבדיל פה. עכשיו, ברור שילד שנולד עם ה... נקרא לזה הפיגור, כלומר עם המוח, עם המבנה המסוים, לעומת הילד שנולד עם מוח, מבנה אחר, התגובות הראשוניות שלו, התגובות הראשוניות שלו, לכל מיני התרחשויות, תהיינה שונות לגמרי. וההבדל הוא בגוף, לא בנפש עצמה, אומר העם. כן, זה נקודה חשובה שצריך לזכור. כן, כי זה נפש שפועלת בסביבה שונה. זה נפש שפועלת בסביבה שונה. עכשיו, זה לא חידוש. זה שהנפש שפועלת בסביבה שונה זה מגיבה אחרת, זה פשוט. אתן לכם דוגמה. כשאתם מדברים עם רובן, ואתם מדברים עם שמעון, כשאתם גדולים, אתם תסכימו איתי שעם רובן אתם יכולים לדבר בסגנון מסוים, ועם שמעון אתם מדברים בסגנון אחר. אתם גם תגידו, אני מרגיש עם רובן משהו מסוים, עם שמעון משהו אחר. זה אותו נפש, אותו בן אדם. זה אתה. אבל בסביבה כזאת אתה מגיב כך, בסביבה אחרת אתה מגיב אחרת. נכון? אז בדיוק. ועוד בקל וחומר, בנו של קל וחומר, בגלל שהקשר של הנפש שלך אל הגוף שלך הוא עצום. וניואנסים קטנטנים בגוף משפיעים מאוד על הנפש. אבל צריך לזכור, הנפש בשלב הראשוני, הראשוני ביותר שלה, אז השאלה מתי זה השלב הראשוני הזה? האם רק שיוצאים לאוויר העולם? לדעתי זה עוד לפני כן. כן? זאת אומרת, שלב הראשוני שהנפש היא מתמזגת עם הגוף, בשלב הזה היא ריקה לחלוטין, ניטרלית לחלוטין. אבל כיוון שהיא התמזגה עם הגוף, הגוף יוצר בה איזה מין, הייתי אומר, סביבה מסוימת שדרכה היא פועלת. הנפש. כן.
לכאורה, בהתחלה של ההתמזגות בין הנפש לגוף, עדיין צריך שההתעוררויות, כל המהלך הנפשי יהיה פחות יותר דומה, כי עדיין הגוף הוא לא כל כך השפיע על הנפש.
אז זה לא נכון, הוא משפיע מאוד. הוא משפיע מאוד, הגוף מאוד משפיע על הנפש, מאוד. אפילו בתינוק, זה לא קורה לנו מתוך מודעות. זה קורה בגלל שהנפש פועלת עם הגוף, אז הגוף מסוים, כן? כמו לדוגמה, נניח שעין, עין לא תקינה, נניח תינוק עיוור, יש לו תחושות שונות מתינוק שרואה. התחושות הן בנפש, כן? הן לא בגוף. אותו דבר ועוד יותר דקויות, יש ביחס לדברים יותר עדינים. מצב התחול שלו, לא רק המוח. היום אנחנו לא יודעים יותר מדי, גם על המוח אנחנו כבר רואים שאנחנו לא מבינים כלום, אבל בעבר ידעו יותר פרטים, לפחות חלק מהתיאוריות, ביחס לאיברים אחרים שמשפיעים על הנפש. כן, התחול, הכליות, הנימים הקטנים שנמצאים פה, נמצאים שם, הכל משפיע. בדרך הסביבה הזאת הנפש שלך עובדת. אנחנו בלי לדר מחר מעריך יותר בהסבר הזה וננסה להבין למה הרמב״ם היה חשוב לה להגיד את התיאוריה הזאת. מה זה חשוב כרגע מה שאנחנו מדברים? טוב, עד כאן. כן, זאת אומרת, לו יצויר שיהיה לנו מיפוי מחקרים מספיק מפורטים ביחס לגוף ועשו מחקרים מספיק מפורטים ביחס לתגובות הנפשיות דרך מעקב עם תינוקות בני יומם, אני חושב שאני יכול לדעת הרבה מאוד על זה.
הרב?
לא צריך, כן.
שאלה אחת, זה לא סותר כל זה, את הרעיון של ארגון נשמות?
לא, זה לא קשור.
זה לא קשור?
אתה שואל, אם אני אומר שיש גלגול נפשות, אז זה אומר שיש בנפש כבר דברים קודמים?
כן.
קודם כל, הגלגול הזה מתייחס לנשמות, לא לנפשות, והרמב״ם מבחינתו לא היה את המושג נפש, הוא לא חסר שיש גלגול נפשות. עכשיו, זה לא משנה, מה שאנחנו אומרים הוא יהיה נכון ביחס לנפש הראשונית. זאת אומרת, בשאלה אם נפש חוזרת לגוף כמה וכמה פעמים, יכול להיות שכן. אבל במצב הכי ראשוני של הנפש, בפעם הראשונה של החיבור שלה אל הגוף, מה שאנחנו אומרים הוא נכון. רק הרמב״ם, בגלל שהוא לא סבר שיש גלגול נפשות, סתם, זה מבחינת תיאוריה, הוא לא חושב שזה תיאוריה נכונה, כלומר, היא לא מבוססת.
זה לפעם הראשונה,
אז כן, אז היא תהיה נכונה ביחס לנפש במצב הראשוני שהיא באה בידי חיבור עם גוף.